מארחים היום את ירון אדלר, מעניינים. איך אני מציג אותך?
בתור הצ'רמן של אקזיט ואלי.
הצ'רמן של אקזיט ואלי.
כן. מתוך כל הכובעים, זה כובע שאני חושב שיתאים מאוד להיום.
ויש לך הרבה כובעים.
מה זה אקזיט ואלי?
אקזיט ואלי זה פלטפורמת מימון המונים, שנועדה לגיוס כספים לסטארט-אפים, לחברות. זאת אומרת, מימון המונים תמורת אקוויטי, כמו קיקסטארטר שאפשר לקבל מניות בחברות. מה שמאפשר גם לחברות סטארט-אפים ואחרות בתחילת דרכם לגייס מהציבור ולא בהכרח מגופים מוסדיים כאלה ואחרים. וגם מה שמאפשר לציבור הרחב להשתתף בתוך חגיגת ההייטק שנמצאת פה, מה שאין להם בדרך כלל גישה.
מאיפה הגיע הרעיון? למה החלטת להקים את הדבר הזה?
אז האמת, הרעיון עלה לי עוד כבר ב-2004.
הרבה לפני קיקסטארטר ואינדיגוגו.
הרבה לפני קיקסטארטר ואינדיגוגו. באותו תקופה הייתי מנכ"ל אינקרדימייל, והתחלנו לבדוק את הנושא של הנפקות. בהתחלה חשבנו להנפיק בלונדון, ועברנו כמעט את כל התהליך עד להנפקה עצמה, ואז קרה שאיזושהי חברה הציעה לנו איזושהי הצעה, אז עצרנו הכל ובדקנו אותה.
ובסוף כן הנפקתם.
ומה שקרה בינתיים זה שהשוק בניו יורק התעורר, והחלטנו לזרוק את כל העבודה שעשינו בלונדון, ולהתחיל מחדש ולעשות את זה דווקא בניו יורק, ואז הנפקנו בנאסדק, ואני מאוד שמח שזה מה שקרה.
אז בוא נדבר שנייה, נחזור לאקזיט ואלי, כי זה מרתק, אבל בוא נחזור שנייה לאינקרדימייל.
כן.
מה זה האינקרדימייל?
אינקרדימייל זה היה חברה שעשתה מוצרים לקונסיומרס, סביב נושא האימייל, כאשר מה שראינו לנגד עינינו זה שכשמוצר מגיע לדור שני או שלישי של בגרות שלו, כבר אנחנו לא מדברים על הפונקציונליות, אלא על חוויית השימוש או החוויה שהמוצר מספק. ובאותו תקופה, אנחנו מדברים, הקמנו את זה בשנת 99, באותו תקופה, אחד הדברים הוותיקים ביותר שהיו באינטרנט זה אימייל. והגענו למסקנה שהגיע הזמן להוסיף משהו יותר חם לזה. יותר חם מהכיוון האנושי.
לקונסומרס.
כן, בהחלט, ואנחנו עשינו אז תוכנות הדואר לקונסיומרס המובילות, היו יודורה ואוטלוק אקספרס. ואנחנו יותר אהבנו את אוטלוק אקספרס של מייקרוסופט, אבל חשבנו עדיין שהוא קר וקצת מסובך, עשינו את זה יותר פשוט ויותר אנושי, אבל עם המון חוויה.
מה זה אומר?
ניירות מכתבים, סאונדים שאתה יכול להוסיף, אימוג'יז, אנחנו היינו רושמים שהכניסו את הסמייליז לאימייל.
רגע, ובאיזה שנה זה היה? 99?
99, כן.
וכמה משתמשים היו לזה?
אני לא זוכר באיזה מצב שעברתי זה, אבל עברנו את המאה ומשהו מיליון.
עברתם את המאה ומיליון דאונלודס, והייתם, אני חושב, בסינט, בדאונלוד.קום הייתם כזה אחד הפופולריים, נכון?
היינו אחד הפופולריים, גם בדאונלוד.קום וגם באחרים, כן.
100 מיליון משתמשים? בשירות שלכם?
ברשומים, כן. אני חושב שפעילים זה היה כמה עשרות מיליונים.
זה מספר מדהים.
כן.
ועם המספר הזה הלכתם לנאסדק וגייסתם כמה כסף?
עשינו הנפקה שנקראת הנפקת סמול קאפס. משהו שפחות, עד היום פחות מכירים בארץ ופחות סומכים עליו, אני דווקא מאוד ממליץ עליו. היינו חברה אז עם 7 מיליון דולר הכנסות ו-2 מיליון דולר רווח.
ממה הכנסות?
מלמכור מוצרי פרימיום ללקוחות בעיקר. מקונסיומרס.
כלומר, מקונסיומרס שעושים אפגריד לאפליקציית אינקרדימייל, אינקרדימייל, לא יודע.
פרימיום.
פרימיום?
כן. היינו כמה אופרינגס כאלה, כן. חלק היו סביב התוכנה וחלק סביב תכנים.
אוקיי, הבנתי. אז עשיתם את ההנפקה הזאת ו...
עשינו את ההנפקה, גייסנו 18 מיליון דולר, לפי, בסביבות ה-70 מיליון דולר לפני הכסף. כאשר עוד באותו שנה של ההנפקה, הגיע לנו עוד איזה הצעה לרכישה שדיברנו אז על חצי מזה בערך. זאת אומרת, זה נותן לך השוק הציבורי ולואציה יותר גבוהה, נותן לך את היכולת להחזיר את השליטה לידיים שלך, כי כבר נגמרים הפרפרד. אתה נשאר לכאורה עם פחות מניות, אבל חלקך היחסי נהיה יותר גדול.
פרפרד, רק נסביר למאזינים שפחות מודעים לעולמות האלה של השקעות בסטארט-אפים והייטק.
אוקיי.
מניות בכורה?
מניות בכורה בעברית זה מניות שבהם המשקיע האחרון שנכנס, הוא דואג לעצמו לתנאים עודפים על בעלי המניות הקודמים, שזה המשקיעים הקודמים והיזמים. שבהם אם יהיה חלוקת כספים לצורך העניין, למשל הוא יקבל יותר או קודם או כל מיני דברים מהסוג הזה. אוקיי. וזכויות שליטה כאלה ואחרות, והנושא מורכב.
אז גייסתם כסף ומה קרה עם אינקרדימייל?
בואו נתחיל מזה ש... מה שקרה, בשביל להבין באמת את התמונה, בוא נחזור להתחלה. אוקיי? אינקרדימל גייסת הגיוסים הראשונים שלה, בתקופה אולי הכי מסירה שהייתה באינטרנט, קראו לה תקופת ה.com. הגיוס הראשון שעשינו היה גיוס של, יצאנו לגייס $300,000, עשינו את זה בפחות משבוע.
באיזה שנה?
1999.
בזמן הנכון.
בזמן הנכון. ומה שעשינו שם, משהו שלמדתי מאיזה חברה אחרת, זה חילקתי את זה ליחידות של $30,000. ואמרנו, אין משקיע חכם, אין משקיע טיפש, כל הקודם זוכה. ובאנו, הצגנו לאנשים, ואמרנו, יש 10 יחידות. ואחרי יומיים התקשרנו להגיד שנשארו רק 8. ויום למחרת זה, אתה אומר, יש רק 5, ולמחרת כבר נסגר הסיבוב. אנחנו תכלס, מרוב שזה רץ חם, עצרנו את זה ב9 יחידות 270, אמרנו, למה לדלל סתם? כל כך קל הולך. אחרי זה יצאנו, 3-4 חודשים אחרי זה יצאנו לסיבוב גיוס של $3 מיליון.
גם באותה צורה? כל הקודם זוכה?
ולא בחרנו באותו צורה.
למה? הלך כל כך טוב, מה קרה?
כי זה לא היה מקובל ועד היום. זה לא ממש מקובל. והקשבנו למעל מקובל. ודרך אגב למדתי מזה. זה היה... הצלחנו עדיין במעמד של איזה 4 חודשים הפעם לגייס $3 מיליון. והמזל שלנו שגמרנו לגייס את זה חודש לפני שהתפוצצה הבועה.
וואו.
אם זה היה לוקח עוד חודש, לא היה אינקרדימל. אין בכלל ספק בזה. אבל זה שם מאוד מאוד ברור את ההבדל בין לגייס ככה, לגייס ככה, גם במאמצים שלך, גם במסע המותן על התנאים, ועוד כל מיני דברים אחרים. וכמו שאמרתי, חודש אחרי זה התפוצץ הבועה. נשארנו עם כסף לפתח את המוצר שרצינו, כבר היינו אחרי פרוטוטייפ שעשינו בשלושה חודשים, ודי מהר הבנו שלא יהיה עוד כסף. ולכן מהר מאוד עשינו את מה שהיה לא מקובל באותו תקופה, וזה הפעלנו מודל עסקי. כולם אמרו, תעשה רק יוזרים, זה מבלבל את ההכנסות את הזה. אבל הבנו שזה לא המצב. היה לנו מזל שהמוצר נקלט כמו אש בשדה קוצים. ורק היה נשאר להוסיף את המנגנון של הקניות. ומהרגע שעלינו את זה לאוויר, תוך חודשיים כבר ידענו שאנחנו במרחק קרוב מהברייק איבן. ואת האמת, אנחנו נשארנו עם משהו כמו $200,000 האחרונים, לפני שהגענו לברייק איבן. גם חלק ממה שעשינו אחרי התפוצצות הבועה, זה לחתוך חזק בהוצאות. פיתרנו משהו כמו רבע מהחברה וקיצצנו במשכורות של כל האחרים. וגם בלי זה לא היינו מצליחים לעבור את זה.
אז החברה, זה היה את הגלגול הזה, ובאיזשהו שלב, מתי זה נהיה פריון?
פריון זה הרבה אחרי.
זה הרבה אחרי?
הרבה אחרי. מה שקרה זה, אז היה לנו חברה עם מוצר שצומח בצורה ויראלית. וכל הזמן מכניס יותר ויותר כסף, ובאמת מחצי שנה אחרי שהתחלנו למכור, היינו רווחים וכבר לא הפסדנו יותר כסף.
וגם כולם, באותה תקופה, כולם כתבו על זה בכל מקום, זה היה המוצר הכי מדליק שיש, באמת עם סמיילים באימייל, והאימייל הוא חי, וזה היה מגניב להלאה.
ו-100 מיליון יוזרים, אתה יודע, זה מדהים.
100 מיליון יוזרים לקח כמה שנים להגיע.
כן.
אתה יודע, זה היה מיליון בשנה הראשונה.
כן.
יש משהו בווירליות שזה מכפיל על מכפיל. ודווקא מבפנים התגובות נראו אחרת. עכשיו אתם אומרים, זה מגניב, זה. אני תמיד אומר שאם על כל אחד שהיה אומר לי, אני לא מבין מה אתם עושים ואיך אתם עושים מזה כסף, הייתי לוקח שקל, הייתי עושה יותר כסף מאשר כל האינקרדימל הזה. אז לא, להפך היה המון ספרנות, זה היה מודל שלא היה ברור לאף אחד. כל העולם של הקונסיומר היה לא ממש ברור לאף אחד. היה לנו מספר מסעים ומתנים עם חברות כמו היואל וכולי, והם לא צלחו. ובעצם אחרי...
מסע ומתן למחירה, אתם
מתכוון. למחירה, כן. כיוונו למחירה, לאקזיט, ו...
מה, כי ראיתם את ה-ICQ ואמרתם אנחנו רוצים גם כזה?
קודם כל, בכלל זה שהתחלנו, היה בהחלט קשור ל-ICQ. ה-ICQ פתח את העיניים להרבה. ה-ICQ הרטיב לכולם את התאבון.
ברור.
אנחנו, עוד בפרזנטציה הראשונה, אני זוכר, הסתובבתי ואמרתי להם, תראו, יש לי פה סקר של חברת e-marketer, שמדברת על שימושים באינטרנט, ובראש הרשימה יש את אימייל וסרצ' ואחרון ברשימה זה צ'אט. אוקיי, אז אם תחשבו כמה ה-ICQ עשה על צ'אט, תדמיינו כמה אנחנו נעשה על אימייל. אוקיי? עד היום אני לא חושב שהגענו לעמוד במשפט הזה. אבל זה היה אווירה שבאמת...
אווירה של חגיגה.
אווירה שנתנה המון ביטחון ורצון להיות חלק מהדבר הזה, וללא ספק נתן לנו הרבה רוח גבית סביב הנושא.
ואיך אינקרדימייל בעצם התגלגלה אחרי ההנפקה בנאסדק? מה קרה איתה בסופו של דבר?
אז רגע, אני רוצה להגיד עוד לפני ההנפקה בנאסדק, מה שקרה זה שבאמת... All in all, היה לנו 8 תהליכים של רצו לקנות אותנו, אוקיי? וכל השמונה לא צלחו, מסיבות כאלה ואחרות. חלק גדול מהם מהעובדה הפשוטה שהיינו מתחרים של מייקרוסופט והרוכשים פחתו מזה. והגענו למסקנה שאנחנו לא ברי מחירה. וזה מה שהוביל אותנו להנפקה. כי באמת, כולם אמרו, אתה קטן מדי להנפקה, למה אתה עושה? זה היה כאילו סוג של הנפקת אין ברירה כזאת.
לא היה שלב שמשקיעים אמרו, שאתה יודע, אני מכיר את זה מחברות שאני מעורב בהם עכשיו, שאתה לא מצליח למכור את החברה, אולי זה אשמת המנכ״ל, אולי צריך להחליף את המנכ״ל. לא היה כזה דיבור? או שזה לא היה אז כזה קרישים כמו היום?
אתה יודע, יש המון משקיעים. היו כאלה שנכנסו להיסטריה עם זה שהתפוצצה הבועה ו... ניסו לדחוף לנו את ה-VP מרקטינג שלהם, ושניסינו וזה לא הלך, אז הם אמרו לנו משפטים כמו הטיטניק שוקעת, ואתה מסדר את הכיסאות נוח על הדק. היו ביקורות. אני לא חושב שזה הגיע למקום של בוא נחליף את המנכ״ל.
לפחות לא בפניך.
לפחות לא בפניי.
אוקיי.
אבל נתקלתי בזה, אני מעורב בהמון חברות אחרות, נתקלתי בזה לא פעם ולא פעמיים, ולהחליף את המנכ״ל ברוב המקרים זה טעות.
אני מסכים, אבל...
זה טעות שראיתי אותה מרסקת חברות.
אני רואה את זה, ברוך השם, כל הזמן, אבל עדיין זה משהו שמשקיעים, יש להם את הפלייבוק למה עושים במקרה של צרה, פרק ראשון או שני, כתוב בוא נחליף מנכ״ל, לא תמיד עושים את זה, הרבה פעמים מדברים על זה, זה נושא שלי יוצא באופן של לדבר הרבה עם המנכ״לים, בגלל זה העליתי, אבל בואו נתקדם על הסיפור של אינקרדימייל.
אני אגיד על זה שני דברים. אחד, זה שמה שאנשים לא מבינים, שסביב יזמות צריך מחויבות גבוהה. ולאף מנכ״ל שכיר אין את המחויבות שיש ליזם. וזה איזשהו פריט בתמונה הכללית שהם לא רואים. ואפילו אם יזם הוא בעייתי, וכל יזם הוא בעייתי במשהו, אוקיי? הוא יותר מחויב מכל אחד אחר. ו-when the going gets tough, וזה תמיד מגיע מתישהו, אלה שלא מחויבים נושרים, ואלה שמחויבים שורדים. וזה עושה את כל ההבדל. ובכלל, הנושא של משקיעים ואיך הם מתערבים, הוא בדיוק חלק מהסיבה שיותר כיף ללכת להנפקות או לגיוס המונים, מאשר ללכת לגופים מוסדיים או כאלה שמגדירים את עצמם כמשקיעים חכמים או קרישים, אמרת. כי הם פועלים מהמון המון שיקולים שהם לא בכך טובים לחברה, והרבה פעמים הם הרבה יותר היסטריים מכל אחד אחר.
ועל הרקע הזה, רק במאמר מוסגר, אם אנחנו ניקח את עצמנו מישראל לעולם, היו כמה מקרים, כמובן סטיב ג'ובס הוא הכי מוכר, אבל אפילו פרנסטר, שהייתה אמורה להיות פייסבוק לפני פייסבוק, העובדה שהזיזו המשקיעים את המנכ״ל הצידה, כנראה גרמה לחברה הזאת להיעלם.
אני יכול לתת לך גם המון דוגמאות מהארץ.
יש אינסוף. אז מה, אז אחרי הנפקה, אינפקטם?
וזה לא דבר על הדוגמאות שבהם קרן, לא משנה, ישראלית או אמריקאית, תרפדה אקזיט, כי חשבה שהוא נמוך מדי, ואחרי זה החברה נהייתה מעית מזה, אם זה שרדה בכלל.
זה סיפור אחר.
זה יש עשרות כאלה.
זה קורה אחד בשבוע בחייך. אז אוקיי, אז אינפקטם ו...
אז אינפקנו, והמשכנו לגדול, והמשחק הציבורי היה מאוד מעניין ומאוד טוב. זה אתגר אחר לגמרי.
כן.
ובאיזשהו שלב... קרה משבר הסאב-פריים.
2008.
הוא התחיל את האמת בסוף 2007. כן. הוא תפס תאוצה ב-2008. ובעקבות זה גם, וסכסוך שהיה ביני לבין השותף שלי, נפרדו דרכנו בעקבות זה. הוא ניהל את החברה באיזו תקופה. לאחר מכן הביאו את בחור אחר בשם ג'וזף מנדלבאום. הוא החליף את השם של החברה לפריון. החליט שהוא רוצה לקנות חברות נוספות, קנה חברות נוספות.
איך אתה הרגשת מזה שזה הפכה להיות מחברה שעושה מוצר לקונסומרס, שאנשים מורידים את זה ונהנים, לחברה שהיא מובילה את ה-Download Valley, מה שנקרא בישראל, שמתעסקת בדברים קצת פחות...
קודם כל, אני רוצה להגיד שעם כל הכבוד לא הגענו להיות קרוב ללוביל את ה-Download Valley. זה שהתאחדנו עם Conduit כן שם את זה במקום הזה, אבל... יש פה יותר גדולים מאיתנו. זאת אומרת, אם כבר היינו הולכים לכיוון הזה, אז חבל שלא היינו הכי גדולים.
יכול, אבל לא. הייתי במשרדים בחולון לפני איזה 3 שנים, היה נראה על הכיפק.
תראה, אנחנו חברה שמהיום שהתחילה לעשות הכנסות, היא נהייתה רווחית וגדולה וצומחת, וזה לא השתנה. כל המשחקים שנעשו אחר כך, נעשו בהם טעויות ונעשו בהם הצלחות, אבל עצם העובדה שהמשחק הציבורי נתן לנו אפשרות לעשות משחקים כאלה, להפוך מחברה של כמה עשרות מיליוני דולרים לחברה של באזור המיליארד, אוקיי? זה רק בגלל שהיינו ציבורים. האמת שקונדויט בא אלינו כי אנחנו היינו ציבורים. זה היה מיזוג שהם 85% ואנחנו 15%.
כן, ברור. אתה יודע, עדיין, אני חושב שאתה התחלת את החברה, התחלת את החברה בתור, מהמקום של המוצר, בתור איש מוצר, ובנית
המוצר. לא, את האמת השותף שלי היה איש המוצר.
אוקיי, אז התחלתם, שניכם, אבל התחלתם בתור חברת מוצר, שבנה מוצר לקונסומרס, ופתאום אתה ראית את החברה שלך, אתה יודע, הבייבי שלך, שאתה היית שם כמה שנים, 10? כמעט.
9.
הופך להיות חברת פרסום בגדול. ופרסום לא...
האמת שזה קרה עוד לפני שעזבתי. זה חלק מהתהליך שעברנו. זה חלק מהלחץ הבלתי פוסק לאקזיט. להגיד לך שנשלם איתו, אני לא.
אז אוקיי.
יצאנו שני שותפים לדרך, שראינו את הדברים אחרת. במשך שנים זה עזר לנו ותמך בנו והציל אותנו מהמון סכנות והוביל אותנו להמון הצלחות. דווקא מגוון דעות וההסתכלות המגוונת, ובסוף לא.
אז בגלל
בסוף זה הלך למקום אחר.
אז בגלל זה יצאת? כי לא הסכמת עם הכיוון הזה של...
כי כבר לא הסכמנו ביחד, כן.
והכיוון הזה של לעשות רשת פרסום ו...
לא, זה היה אפילו ויכוחים יותר... טיפשיים, אם תסלח לי.
מה היה ויכוח?
על אם אנחנו נהיה חברה שתשקיע ברווחיות, אוקיי? או שאנחנו נהיה חברה שתנסה לסרוף את כל הרווחיות, רק בשביל שיהיה הכנסות יותר גבוהות, ואז נוכל לסחר על מכפילים של הכנסה ולא של רווח.
הבנתי, אז...
אוקיי, אז היה ויכוח שהוא יותר פיננסי בכלל מכל דבר אחר.
אז מה שגם אוכל לעשות זה ויכוח הפיננסי, לא ויכוח המוצרי.
הם השתלבו אחד בשני.
הבנתי, ואתה, כלומר, ומה אתה חושב על השוק הזה?
מה, השוק הזה של Exit Valley?
Download Valley.
Download Valley?
כן.
Exit Valley זה, אחרי זה נגיד.
כן.
תראה, אני חושב ש... אני אענה על זה בצורה אחרת. היום כשאני שוקל להיות מעורב בחברה, בין אם זה משקיע או advisor או משהו מהסוג הזה, חברות שלא מייצרות משהו, אני בדרך כלל לא נוגע בהן.
אז אתה אומר...
אוקיי, כל חברות שמתעסקות תפסתי איזה קליק במרקטינג שאני חוסך מהכניסה לפה, ליציאה לשם, גם זה לא מרגש אותי דברים שלא מייצרים, וגם הדברים האלה נגמרים.
למה הם נגמרים? בוא...
כי זה ארביטראז'. כי מישהו אחר תופס את הגאפ הזה ולוקח לך אותו. כי זה לא מבני בתוך העניין, וכשאתה מייצר משהו אמיתי, לא חשוב באיזה תחום, שנותן משהו אמיתי ללקוחות אמיתיים, זה משהו אחר.
אז אתה משקיע רק בחברות, אתה מעורב רק בחברות שמייצרות ערך למישהו שהוא לא רק הם עצמם.
כן, שהוא לא רק איזה תופר, איזה פינה, שזה משהו שעומד בפני עצמו, שהוא משהו שהוא מערכתי למשהו.
הבנתי, אז...
באיזה חברות אתה מעורב? כמשקיע או...
אני יכול לתת הרבה דוגמאות.
הבולטות?
לאחרונה עשינו אקזיט על אינראקטיב, שזה דוגמה לחברה שדווקא כן הייתה מרקטינג ולמדתי דווקא.
זיו ישב פה, לא מזמן דיברנו איתו.
זיו בחור יקר. אני הייתי מהמשקיעים הראשונים שלו.
כן.
היה לנו חברת סייבר שמכרנו לאחרונה לסייבר ארק, קראו לה סייברטינל. אני דירקטור בחברה שיש לה תרופה לסכרת, או טיפול שמרפא סכרת.
וואלה, איך הגעת לזה? או איך הם הגיעו אליך?
אני מכיר את המנכ״לית.
אוקיי, ככה.
ככה. נעזרתי בה, שעשה לי due diligence לסטארט-אפים רפואיים אחרים, שאני פחות מגיע מהמקום הזה, והיא הובילה אותי לשם, בגלל שהיה לי ידע ניסיון בעולם הציבורי.
אוקיי, אז בוא נגיע עכשיו לאקזיט ואלי. מה אני בתור יזם, למה אני צריך את אקזיט ואלי, או למה כדאי לי ללכת לפלטפורמה כמו אקזיט ואלי?
אוקיי. אני קודם כל לא אוהב את המילה צריך, אז נלך על כדאי.
כדאי.
כדאי,
okay.
מה? לא צריך כלום.
כדאי, לא צריך כלום, בדיוק ככה. יש כמה סיבות. אני חושב שאחד החשובות זה שבעצם אתה מנהל את התהליך ולא מנהלים לך אותו. כשאתה הולך לגייס נגיד מקרנות, הם מוקבים מתי תיפגש איתם, ואז כמה חומרים הם רוצים ממך, ואז בסוף הם יגידו לך גם מה התנאים והאבלואציה.
כן.
פה אתה משחק משחק של, אוקיי, זה התנאים, זה המשחק, הוא גם קצוב בזמן, אוקיי? אם אני בתוך הכללים שקבעתי מספיק אטרקטיבי בשביל לשכנע מספיק אנשים ללכת איתי, אני אצליח.
אבל תודה.
אם לא, לא. אתה תוך חודש וחצי יודע איפה אתה עומד, מה שאתה יכול לסחב במקום אחר שנה וחצי.
אבל תודה, המשקיעים יש, חוץ מזה שהם כסף, חלקם הם גם ברנד. אם אני אקזקטיב ואני עוזר לעבוד בחברה, הרבה פעמים אני אסתכל גם לראות מי המשקיעים. אם אני רואה שם השמות שאני מכיר, אני אומר, אוקיי, זו חברה מבוססת אמיתית, ואם אני רואה שם כלום, אז אני...
אני חושב שבכלל בחיים עדיף להתייחס למה הדברים באמת ולא לאיך הם נראים. ובאמת מה שקורה, הסיבה מספר אחת לזה שחברות סטארט-אפ נסגרות, זה שנגמר להם הכסף.
כן.
לא שהמשקיעים שלהם אין להם מותג מספיק חזק.
נכון.
אוקיי? כסף שמגיע קודם הוא יותר טוב מכסף שמגיע אחר כך, לא חשוב מי בעל הכסף.
אז כמה כסף אפשר לגייס בפלטפורמה?
תראה, עד עכשיו גייסנו במהלך כשנה 15 מיליון שקל אני לא זוכר, 7 או 8 חברות, משהו מהסוג הזה. הגיוסים שלנו נעו מגיוסי friends and family שבאזור $100,000 לגיוסים שמעל $700,000-$800,000.
ואיך זה עובד? תן לי, אביב מקים סטארט-אפ, מה הוא צריך לעשות עכשיו?
זה די דומה לקיקסטארטר. אתה בא ומציג את הקייס שלך, קצת יותר מסודר, קצת יותר מכיל את הנתונים הפיננסיים ואת החזיות ודברים מהסוג הזה, אבל האמצעי המחירה העיקרי שלך זה הסרטון שאתה שם והקהילה שלך.
אתה יודע, כי בקיקסטארטר יש המון טענות על זה שבעצם אף אחד לא מגייס שם הכסף באמת, אלא כל הכסף שאני בעצם משקיע בסרטון ובקידום הקמפיין, הוא בא לחסות את העלויות של הקמפיין בעצם. אז אני לא מרוויח הרבה, זה הטענה על קיקסטארטר.
היו קמפיינים כאלה, והיו קמפיינים כאלה. היו קמפיינים שבן אדם שם את הטלפון שלו וצילם את עצמו, אומר משהו שהוא הצליח לגעת באנשים, ובשקל ו-90 עשה קמפיינים שגייסו פי 10 ממה שהוא אי פעם דמיין. ויש קמפיינים, אנשים שלקחו את הנושא הזה של גיוס המונים לאיזה סוג של מקצועיות, וגם משקיעים $100,000 בלעשות קמפיין כמו שצריך.
כן.
אוקיי? אני לא אומר שזה בהכרח מה שאתה צריך לעשות. זה לא בהכרח מתחייב.
אז מה צריך לעשות כדי להצליח אצלך בפלטפורמה?
אני חושב ש... אני רוצה יותר, לפני שאני אגיד מה ה-Secret Source, אני רוצה גם לדבר על הצד השני, על הצד של המשקיע.
יאללה.
אוקיי? יש משהו בזה שגם... אנחנו מאוד הקפדנו על זה ועשינו חוזה אחיד לכולם. יש לנו תנאים, אחד מהדברים שהמשקיעים מפחדים זה שהם לא בדקו עד הסוף, לא יודעים מה מכניסים להם, מה לא מכניסים להם. אז יצרנו פלייגראונד שהוא ברור והוא גן לכולם והוא אחיד והוא טוב, ולא צריך לבדוק יותר מדי. אז רק מה שנשאר למשקיע לבדוק בעצם זה איך הוא מרגיש לגבי היוזמה ואיך הוא מרגיש לגבי היזם. אנחנו מזמינים וחלק גדול מהמשקיעים באמת גם יוצרים קשר עם היזם או בכנסים שאנחנו עושים במהלך הקמפיין או בטלפון או באימייל ובודקים את הדברים בעצמם. מה שבסופו של דבר משנה לאנשים זה לראות שהם לא לבד בהחלטה הזאת. עכשיו כשאתה עושה קמפיין ומביא 30 משקיעים, יש לך 30 אנשים שבחנו ואמרו כן, אז יכול להיות שעשרה מתוך ה-30 הם followers ולא בחנו, אבל יש מספיק שכן. ויש משהו באנשים שמצליחים לרתום אחריהם אנשים, גם אם הצליחו להכניס 30 איש להגיד כן לקמפיין, וזה לא פשוט וזה לא קל. ויזם שלא... תמיד אנחנו מתחילים את הקמפיין באיפשהו באמצע, זה נראה כאילו הוא לא הולך להיגמר. והיזם שמרים את עצמו, ממציא את עצמו מחדש ונותן את הפוש הנכון, מצליח לסיים את זה. זה סוג היזם שאתה רוצה בחברה, כי סטארט-אפ זה מלא קשיים ומלא בועות שמתפוצצות ומלא משברים ותחרות ופה ושם. מי שלא יודע לרתום אנשים אחריו, לא מביא משקיעים עכשיו, לא יביא משקיעים מחר, לא מביא את אנשי צוות הנכונים, לא מביא את אנשי שיווק הנכונים, לא יודע להביא לקוחות וכו' וכו'. אז דווקא מי שהצליח פה, זה מאוד מאוד נותן אינדיקציה שיש ליזם הזה יכולות יותר מלאחרים.
אז מי היזמים שמגייסים כסף אצלכם?
זה משתנה. זה יכול להיות בצד אחד של הסקאלה, כמו הנפקה של אינקרדימל, כאלה שהתייאשו מדברים אחרים ובאים לפה. ויש לנו כאלה שמבינים שבעצם ככה יותר קל לעשות. למשל, VR פיזיו, הקמפיין היותר גדול שלנו, זה יוצא חיל האוויר, שידע שהוא יש לו כבר את רוב הסכום זמין, רק שלעשות ג'אגלינג בין כל כך הרבה אנשים, הוא לא הצליח אם הוא לא עושה את המשחק של יאללה, מי בפנים, מי בחוץ. הוא בא אלינו, הסיבוב היה כבר קיים לפני בחלקו, אוקיי? ובעצם סגר אותו תוך יומיים, ואז עוד הכפיל אותו.
בעצם נתת לו פלטפורמה להנדס את תהליך של הגיוס, כבר היה לו את המשקיעים, פשוט סגור את זה, כאילו בתהליך.
משהו מהסוג הזה.
ואיזה ורטיקלים בדרך כלל של יזמות, יותר מופנה ל...
אנחנו לא מאמינים בוורטיקלים.
הכל הולך. יכול להיות מדיקל, יכול להיות קונסיומר, יכול להיות סייבר.
לפני שנה אף אחד לא היה מדבר על הוורטיקל של מובילאי.
עכשיו כולם משקיעים ברכב.
לפני 5 שנים אף אחד לא דיבר על סייבר. זה משתנה כל הזמן. וכשכבר מדברים על הוורטיקל וכולם נכנסים אליו, אז שוב הם בודדים שווים משהו.
וכמה אחוזים אתם לוקחים בתור הפלטפורמה? או איך זה עובד?
אנחנו לוקחים עמלה מהסכום המגויס. יש איזשהו סיינאפ פי ראשוני, אבל בגדול זה עמלה מהסכום המגויס, אם אני זוכר נכון, זה שיבות ה-7%.
הבנתי.
וחלק מהחברה גם? יש גם אקוויטי שאתם לוקחים?
כרגע לא.
אתם הפלטפורמה.
כן, אנחנו עומדים לפתוח בקרוב את אקזיט ואלי לונדון. אנחנו, את האמת, עכשיו בזה הרגע מגייסים באקזיט ואלי, גיוס נוסף לאקזיט ואלי.
עבור אקזיט ואלי ולונדון.
עבור אקזיט ואלי, עבור הפלטפורמה של לונדון.
איך הולך הגיוס של אקזיט ואלי?
הולך טוב. ושם אנחנו כן מאמינים שאנחנו ניקח אקוויטי, כי בלונדון זה יותר מקובל.
כמה?
לא זוכר את המספרים. המנכ״ל יכול לענות על זה.
אוקיי. כמה אנשים עובדים באקזיט ואלי?
יש לנו כ5-6 בפיירול, ועוד כמה באוטסורסינג.
אז אתם גם סטארט-אפ בעצמכם?
בהחלט.
יפה, ומה הדבר
גם הבא? גם את הגיוס הראשון לנו, היה חשוב לנו להוכיח, ותובוק דתו, גם את הגיוס הראשון לנו עשינו על הפלטפורמה. אנחנו מאמינים שזה יותר נכון, שזה יותר טוב. אנחנו עומדים לצאת בקרוב גם עם שוק משני, מה שייתן גם למשקיעים שנכנסו, אפשרות לצאת גם אחרי תקופה יותר קצרה.
בעצם ולא... למכור את המניות שהם קנו
נכון, ולא לחכות את ה10 שנים שלוקח אקזיט בדרך כלל.
סקונדרי, כמו שהרבה חברות גדולות עושות.
אנחנו הולכים להיות פלטפורמה לסקונדרי לכל החברות שמגייסות דרך אקזיט.
אוקיי.
אבל אנחנו מאמינים שזה יחרוג הרבה מעבר להייטק, כי יהיה פה פרויקטים נדלן, יהיה פה המון דברים אחרים. ביזנס זה ביזנס, ואין שום סיבה שמשקיעים קטנים לא יוכלו לקחת חלק בחגיגה הזאת. ויזמות היא לא חייבת להיות רק בסייבר ודברים מהסוג הזה.
אז אני חושב שלסיכום, אחד הדברים שאני למדתי מהשיחה הזו, זה איך לצלוח משברים, כי כל סטארט-אפ בעצם חווה משברים, ואתה במקרה האישי שלך חווית לא מעט, גם משברים גלובליים, סאב פריים, דוט קום, כל הדברים האלה, ואני מניח שיהיו עוד משברים. זה כל עניין של מה שמדברים עליו הרבה בזמן האחרון, גריט. אוקיי? היכולת של היזם להמשיך ולסחור. אז אני ממש מודה לך שהצטרפת אלינו, ירון אדלר, ותודה רבה גם להילה בר, המפיקה שלנו. נבוא תבוא. עד הפעם הבאה.